מה שכרוך בכאן תרבות, מה יעשה לה ויובל אביבי, היום בלי יובל אביבי.
עכשיו, המדף של זוהר.
אבל אם פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב בפינתה המדף של זוהר, כפי ששמעתם, בו אנחנו מרכיבים את מדף ספרי הילדים האידיאלי. שלום פרופסור זוהר שביט.
שלום, שלום.
שמעת איזה יופי יש לנו?
כן, משהו.
אנחנו משתכללים. אז אנחנו, זוהר, אנחנו מדברות היום על אמיל והבלשים של אריך קסטנר, וגם על אריך קסטנר עצמו. אני כבר איבדתי בשבוע שעבר את התלהבותי מאמיל והבלשים. יכול להיות שתצנני אותי קצת היום.
לא, לא, תראי, גם אני מאוד מתלהבת מאמיל והבלשים. תראי, מי לא פינטל בילדותו שהוא יהפוך לבלש ויתמודד עם תעלומה ותצליח לפתור אותה יחד עם החברים בלי התערבות של המבוגרים.
נכון.
הלא כל מי שקרא את אמיל והבלשים הייתה לו פנטזיה כזאת, ומי לא קרא או קרא את אמיל והבלשים. אז באמת
אז
היה...
אז אנחנו מדברים פה על ספר שראה אור ב-1929?
כן.
והוא ציון דרך בהיסטוריה של הכתיבה
נכון
לילדים.
מאוד. אז נכון שספר חבורה אחר הקדים אותו, ועליו נדבר בשבוע הבא, מחניים הוא הילדים מרחוב פל, אבל מאמיל והבלשים הייתה לא פחות מבשורה. ואם אנחנו נשתמש במטאפורה של סרט קולנוע, אפשר לומר שהמצלמה של קסטנר קילמה כאילו את חיי הילדים מלמטה באופן שלא נעשה עד כה. הוא תיאר מנקודת המבט של הילדים את חיי היום בעיר הגדולה ברלין, ובאופן כל כך אמיתי, שגם היום אנחנו יכולים לטייל ביחד עם אמלי. להתחיל בתחנת הרכבת פרידרשטראסה, להמשיך לתחנת הרכבת של הצו, ולסיים באלכסנדר פלאץ. ואת יודעת, בקריאה מחודשת של הספר, לקראת התוכנית היום, אני תהיתי האם העובדה שלמרבה האירוניה של ההיסטוריה, ישראלים נמשכים לברלין ומרגישים בה בבית, לא נמצאת לפחות בחלקה בספר הזה של ילדותינו.
מעניין, יכול להיות
שזה משם. אנחנו לא הסתובבנו בברלין כשהיינו ילדים.
נכון, נכון, נכון. הייתה כנראה איזה כמיהה, וזה מוזר גם ש... טוב, נגיע לזה עוד מעט. זה מוזר הכמיהה של ישראלים לברלין אז, שהיינו יותר קרובים כאילו למלחמה ולשואה.
כן, טוב, אז גם בזה אנחנו על זה נדבר עוד מעט. אז תראי, ההחלטה שלו לכתוב ספר על הכאן ועל העכשיו של ברלין אמיתית לא הייתה מובנת מעליה.
כן.
היא הייתה חריגה, כי היה יותר רגיוני שהוא כתוב, כמו שהוא אומר בהקדמה, איזה פנטזיה על האוקיינוס השקט והצי קוקוס והצי דקל. קסטנר, שהוא התגלגל לכתיבה לילדים כמעט במקרה, היה מודע לחדשנות הזאת, ובהקדמה שהוא כתב לאמיל והבלשים, והוא מה זה אהב לכתוב הקדמות, די תחניות אם לומר את האמת, הוא כתב ספר בלי הקדמה, הוא כמו בית בלי גינה קטנה לפניו, הוא נתן ביטוי לאישוסים שלו, אם יש מקום לכתוב לילדים בצורה כל כך שונה, ובהקדמה לאמיל והבלשים, הוא תיאר שיחה מכרעת, שהוא ניהל עם האדון ניטנפיר, המלצר הראשי במסעדה, שבה הוא שעד באופן קבוע. את מוכנה לקרוא את ה...
כן. אני רוצה לתת לך עצה יוצאת מן הכלל, זה המלצר אומר לקסטנר. הכי טוב שתכתוב על דברים שאתה מכיר, כלומר, על הרכבת התחתית ובתי מלון ודברים כאלה, ועל ילדים שרצים לך מתחת לאף, כמו שאנחנו פעם היינו רצים. סמוך על מה שאני אומר לך, בסופו של דבר גם לי יש ילדים, שני בנים ובת. וכשאני מספר להם ביום החופשי שלי מה קורה כאן, כאשר מישהו מרמה בחשבון, או איך פעם אורח אחד שהיה טיפה שטוי, רצה להכתיש סתירה למוכר הסיגריות, ובמקום זה הדביק את הסתירה לאיזו גברת מעודנת שבמקרה עברה בסביבה, אז הילדים שלי מתים אוזן כאילו מתגלגל רם במרטף, למרות שאני מדבר לגמרי בשקט. ואני חייבת להגיד לך שאני חושבת שהוקסמתי מזה כילדה, כי הוא מדבר אליי כאל מבוגרת, הוא מכניס אותי לנבחי ההתלבטות שלו, וגם הוא מדבר פה על סתירה ועל סיגריות, וזה לא חומרים לילדים.
בהחלט, ההתייחסות שלו לילד כשווה ערך וכנמען לגיטימי לשיחה, בהחלט היה בחידוש גדול. אז מה יש לנו באמיל והבלשים? אני מאוד מאוד בקיצור, כי כל אחד מכיר את זה. הוא מגיע לחופשה בברלין מאיזה עיר פרובינציה קטנה, וזה מאוד מודגש ההבדלים בין העיירה שלו לבין ברלין, והוא נושא איתו 140 מרק לשבתו שחיה בברלין, 140 מרק שנרכשו בעמל וביזע. ברכבת שודד אותו איזה נוכל שמרדים אותו עם תבלית שוקולד. כשהוא מגיע לברלין ומתברר לו שהוא נשדד, נחלצת לעזרתו חבורת נערים, ואז יחד עם אמיל מצליחים בהרבה תושייה ובאומץ לב לאתר את הגנב ואת בית המלון שבו הוא השתכן, והיא מובילה למאסרו, ולאט דפיקות הלב שלנו הולכות וגוברות ככל שהעלילה מתקדמת. ומה שמעניין שזה עובד, גם אם קראתי את זה מה-50 שנה אחרי שקראתי את זה פעם בילדות, עדיין העניין הזה עובד. עכשיו, קשמר גם מצליח בצורה יוצאת מן הכלל לתאר את הדמויות השונות בחבורה, את בני המשפחה, את דמויות המבוגרים מנקודת מבט של ילד, ובהן גם את העיתונאי שמגלם את קשמר עצמו, ואת המתח בין העיר לכפר ואת חיי העיר השוענים והתוששים. ובנוסף לאיורים הנפלאים, שגם זה היה החידוש במידה מסוימת, של המאייר ולטר טריר, אז החדשנות של הספר ניכרת, כמו שאת אמרת קודם, בכבוד הרב שבה הוא התייחש לתקופת הילדות. את רוצה לקרוא מה שהוא אמר על הילדות?
כן. הוא אמר, מרבית האנשים מניחים את ילדותם בצד כאילו הייתה כובע משומש. רק מי שבגר ובכל זאת נשאר קצת ילד הוא בן אדם, והוא גם אמר, דמעות של ילדים אינן קטנות יותר, ולעיתים משקלן בעיני אלוהים כבד יותר ממשקל דימותיהם של מבוגרים.
ואם רוצים להבין את הרקע על הדברים האלה, כי קשה לנו היום לדמיין כזו סוג של ילדות, אז אפשר להיזכר בתיאורי הילדות והנעורים בעולם של אתמול הנהדר של שטפן זווייג, כדי להבין את מהות המהפכה שקשנר ידע. מפני שהוא ידע לאמץ את נקודת המבט של הילד, גילה הבנה למבע הילדי ולרגשות של הילדים, והוא היה בין הראשונים לתת מקום לקולו של הילד בתקופה שבה ילדים פשוט לא היו אמורים להשמיע את קולם.
נכון.
שהרי children should be seen but not heard.
נכון.
אז, אבל עכשיו בכל זאת כמה
מילים. נכון, בואי נדבר קצת על אריך קסנר עצמו.
אז הוא נולד ממש בסוף המאה, ב-1899, בדרזדן, שאגב זאת אחת הערים הכי מגילות שבהן ביקרתי בגרמניה.
למה?
למה? כי עיר מאוד חומה היום, ומאוד קפיטליסטית. בצורה מכוערת כזאת, זאת אומרת, הקפיטליזם החזרי במראו. יש בה גם מוזיאון פרטי כמובן, עלוב למדי על שמו, יש בה מוזיאונים נהדרים ציבוריים, מתוחזקים רע מאוד, אז בגלל כל זה היא באמת מאוד לא...
לא ממליצה לבקר שם. אוקיי, אז שמה הוא נולד?
אז הוא נולד, ואחר כך הוא למד בכל מיני אוניברסיטאות, ואפילו כתב עבודת דוקטור, ואחרי סיום הלימודים הוא עבר לברלין, הוא התחיל לכתוב בעיתונים, הוא כתב הרבה בשבועון של השמאל האינטלקטואלי דיוולטבינה, וגם פרסם ב-1927 ספר שירים שלא זכה להצלחה, כלומר לא הכירו אותו אלא בתור עיתונאי. ואז כנראה די במקרה הוא התחיל לכתוב לילדים, הייתה לו איזושהי אג'נדה אפשר לומר בכתיבה לילדים, והוא זכה להצלחה מסחררת וממש מיד, ובעקבות ההצלחה הזאת הוא כתב עוד כמה ספרי ילדים קלאסיים, פצפונת ואנטון, 35 במאי, אחרי המלחמה עצרת החיות.
זאת אומרת, אמיל והבלשים, אמיל והבלשים היה הראשון בעצם.
אמיל והבלשים היה הראשון. אני חושבת שעד היום הוא במידה רבה נשאר הספר הכי יפה שלו, כי יש בו משהו מאוד אמיתי, מאוד אותנטי. עכשיו, הוא זכה להצלחה בינלאומית אדירה, ויצא בולדואר עם העטיפה של אמיל והבלשים, הוא זכה בפרש אנדרסן, הוא גם היה מועמד לפרש נובל, נובל חלק מהספרים שלו עובדו למחזות ולסרטים, גם בארץ הם חיזו, ולא סתם, אלא בהבימה את המחזות שלו, ויש משפט מביקורת שלא פחות ולא יותר, חיים גמזו, שאמר, את רוצה לקרוא, זוהי הצגה נחמדה, פשוט כי משעשעת.
כן, אני אקרא. הוא כותב חיים גמזו, מן הילדים הצטיינו ממלאי תפקידי הפרופסור ואמיל, אך גם האחרים שישעו את חבריהם באולם, כיוון שהשתובבו כדבאי על הבמה. גברת סיגלי עשתה מלאכה מלאת חן כבמאית וכציירת התפורה. היא הבינה ללב הילדים והשכילה להכין דקורציה פשוטה, עליזה ומשעשעת, והפכה את הבמה לעשירת גוונים וצלילים ועליצות ילדים פרחחית. ברוח סיפורה נחמד של אריך קסנר. זוהי הצגה נחמדה. המנעימה את הבמה לא רק על הצופים הקטנים, אלא גם על אבותיהם המתלווים אליהם.
מאוד אהבתי את המשפט הזה, אני טועה אם הוא בא משוביניזם רב או מפמיניזם. לא יכולתי להחליט, אבל מה שחשוב כמובן, שהבימה הייתה הצגות לפי הספרים שלו, והספרים שלו תורגמו כמעט כולם לעברית ויותר מפעם אחת, ורק לפני כמה שנים מיכאל דק קיבל על עצמו את המשימה לתרגם מחדש עבור הוצאת אחי אסף. תרגום עדכני ורענן את מיטב הספרים של טסנר. אבל מה שלא פחות מעניין הוא שבשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה, שבהם שרר מהן טבו על התרבות הגרמנית, גם אז המשיכו לראות בארץ ספריו של טסנר.
לראות אור, זה בעצם שיפצנו קצת את הביוגרפיה שלו.
קצת זה ככה לשעון המתה.
אוקיי. Okay.
באמת האימות של הספרים שלו דרש לשפץ את הביוגרפיה ולהתעלם מהצדדים האפלים שלה. תראי, כשמספרים את סיפור חיה של קסנר, כולנו מכירים את הסיפור על הספרים שהעולו בברלין על המוקד, ונכון, אנחנו גם הולכים לבקר את המקום הזה ליד הפקולטה למשפטים היום באונטר דן לינדן. ומשפרים לנו שהוא עצמו שנוכח בשריפת הספרים, יצא מזה באור שיניו, שספריו נעשו לקריאה והוא נעצר פעמיים על ידי הגסטאפו. אבל מה לא משפרים לנו? לא משפרים לנו שהוא לא עזב את גרמניה לאחר עליית היטלר לשלטון, אלא נשאר בברלין תחת השלטון הנאצי, והמשיך לפרשם את ספריו בשוויץ, באישור או בעלמת עין של השלטון הנאצי. ואין כמובן צורך לומר שמוראות התקופה לא הוזכרו בהם, אף על פי שברור שהוא היה עד גם לליל הפוגרום, שקוראים לו בלשון מכובסת ליל הבדולח, ולגירוש היהודים מברלין. בניגוד להרבה מאוד מחבריו, הוא לא נכלא במחנה ריכוז. אבל הכי גרוע בעיניי זה שלא מספרים לנו שבשנת 1941 הוא כתב בשם בדוי, ברטול בירגר, את התסריט לסרט הברון מינכהאוזן שיזמין ממנו עוזרו של יוזף גבלס. פריץ הילפר לרגל חגיגות 25 שנים לקולנוע הגרמני. עכשיו בשבוע שעבר באמת אבנר שפירה רמז קצת לפן האפל הזה בביוגרפיה של אריך קסנר, שגם היה קשור מאוד לאימו ולבגדים שהתארחה לחבש עבורו. אבל האמת היא שההתייחסות אצלנו לקסנר גם בתקופת היישוב וגם בעיתונות הארץ ישראלית הייתה שלחנית מאוד, וכדי שתהיה כוח שלחנית שיפצו את הביוגרפיה שלו. אז הפכו אותו מאישיות שהתנהגותה בתקופת הרייך בלשון המתה בעייתית לגיבור שכביכול שימש עד ראייה למשטר הנאצי למען הדורות הבאים, שילם על כך מחיר יקר, איזה מחיר, והיה סמל להומוניסט האוניברסלי.
כן.
ואפילו ב-1991 תום שגב כתב, אריך קסנר לא היה גיבור. הנאצים הציקו לו פחות משהציקו לסופרים אחרים, ואחר כך הניחו אותו לנפשו. את מכירה עוד מישהו שהניחו אותו לנפשו?
לא.
הוא חיכה בשקט לימים טובים יותר. רוב בני האדם אינם גיבורים.
שזה נכון.
נכון, תום שגב צודק, נכון. באמת רוב בני האדם אינם גיבורים. ואריך קסנר היה כנראה פחדן גדול. אז אפשר לגלות הבנה להתנהגותו. אבל לא צריך לשפץ אותה, ולא צריך להפוך אותו בדיעבד, ומשתף פעולה פסיבי, במידה מסוימת אפילו אקטיבי, להפוך אותו לגיבור מחתרת. מצד אחר, כל זה לא צריך למנוע מאיתנו. תוך כדי זה שאנחנו זוכרים את הצד האפל בביוגרפיה שלו, לצרף למדף הספרים שלנו את ספריו הקלאסיים, ובראש וראשונה את אמיל והבלשים.
מעניין מאוד, אני חושבת שאני אחזור לקרוא את זה גם, לבדוק, באמת לא עלה בדעתי אף פעם הצד הזה של אריך קסנר.
לא רואים את זה בספר.
נכון, נכון.
זה צריך ממש להכיר את הביוגרפיה שלו ולקרוא בין השורות, ובעיקר להתחיל לשאול שאלות. מה שאותי צד בשעתו, זה העניין הזה שברטול בירגר הזמין ממנו את התסריט לסרט הברון מינכהאוזן. שזה לא, את לא יכולה להגיד שהוא היה חייב כדי לשרוד לעשות את זה. לא, היה לו נוח, ושיפק לו גם פרנסה, ובעיקר שיפק לו, הייתי אומרת, איזה סוג של ביטוח, וביטוח גם כנראה סוג של ביטוח חיים לאמא שלו,
כן.
וזה הכל בסדר. זה כמו שנאמר, רוב בני אדם אינם גיבורים. לכן אין סיבה שגם אנחנו נהפוך אותו לגיבור. אפשר ליהנות מהספרים שלו בלי להפוך אותו לגיבור.
פרופסור זוהר שביט, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה.
להתראות.
Hello. I'd like to